ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. כשמישהו מראה לכם למה הוא מסוגל, תאמינו לו. אפשר לסלוח, אפשר להמשיך הלאה, רובכם גם המשיכו הלאה והלאה עד שמשהו יעצור אתכם. אבל תדעו שזה שם, הדבר הזה. המפלצת הזאת שמרימה ראש לרגע, היא לא הולכת לשום מקום. שבוע אחרי הלידה, ממש כמה שעות לפני הברית, אמא של גליה הגיעה לביקור והחזיקה את התינוק בזרועותיה, מביטה בו באהבה ובהוקרת תודה על הפלא הזה שנולד. משהו מהבושם של אמא שלה נותר על התינוק ועורר את זעמו של נאור. נחזור רגע לאחור. כשהם הכירו, היה נדמה שנאור הוא זכייה בפייס, היה בו הכל יפה, מבריק, שרמנטי, נדיב, מהנדס בהשכלתו שעובד בחברת הייטק, במקביל מקים איזה סטארט-אפ שנראה מבטיח, הוא גם בא ממשפחה טובה, עם כסף, והוא היה מאוהב בגליה, עד עמקי נשמתו וחיזר אחריה וכתב לה מכתבי אהבה מרגשים כל כך, עד שהלב שלה כמעט התפוצץ מאהבה והתרגשות. גליה לעומתו באה מרקע לא פשוט, אביה הלך לעולמו כשהיא ואחותה היו בנות 6 ו-7, אמא נאלצה לעבוד שעות ארוכות בשביל לפרנס אותם והם גידלו את עצמם ושמרו אחת על השנייה לעת שאימן הייתה מחלה בהן את תסכוליה וזעמה. כעבור שנים האם הצליחה למצוא עבודה קבועה וזוגיות והחיים התייצבו וכשהם גדלו הם הבינו כמה היה לה קשה והיא מצידה ניסתה כל הזמן לפצות אותן על חסכי ילדותן ועל הנזקים שלהם. אחרי חודש של היכרות וכשהיה ברור לשניהם שזה אהבה מהסרטים, הם עברו להתגורר בדירתו. שניהם כבר היו בני 33 ורצו מאוד ילד, וכשגליה הרתה, הם נישאו ברוב פאר והדר בחתונה שהוריו מימנו באחד מבתי המלון הכי יוקרתיים. כמובן שלפני החתונה היא נדרשה לחתום על הסכם המון שמבטיח את זה שהיא לא תלטוש את עיניה לכספים שיועברו ממשפחתו, והיא חתמה אפילו בלי לקרוא. היה לה חשוב שיבינו שהיא באה מאהבה ושהיא לא מסונברת מכספי משפחתו. נאור, שידע מה היא עברה בילדות שלה, לא סבל את אמא שלה. לא הייתה לו שום אמפתיה וחמלה לאישה שהתאלמנה בגיל 28 ונקטה חדרי מדרגות בערבים בשביל לפרנס את בנותיה עד שהיא קיבלה קביעות בגוף ממשלתי גדול בו עבדה כפקידה. הוא נהג לזרוק הערות מעליבות על אמא שלה, אבל רק כשהם היו לבד, מעולם הוא לא הראה לאמא שלה את סלידתו ממנה. שעה לפני האירוע, גליה הניקה את התינוק, ונאור, שגם כך היה בחרדות קשות מהברית עצמה, עשה סצנה מטורפת. הילד מסריח מהבושם הדוחה של אמא שלך, אם את רוצה להיות עם הילד כל הזמן, את מנתקת קשר עם האמא שלך ועם אחותך, הם מגילות אותי. אם לא תנתקי קשר, הוא אומר לה, אני מתגרש ממך ולוקח משמורת על הילד, ואת תראי אותו רק פעמיים בשבוע. זה שעה לפני הברית, הוא אמר, בשקט ובקור רוח אכזרי, כשהיא מניקה את הילד, וגליה נתקפה צמרמורת, והיא חשה כאילו השטן מדבר אליה מגרונו של נאור. מהברית היא זוכרת בעיקר מועקה גדולה ובכי, ואת אמא שלו ואמא שלה מרגיעות אותה שהילד בסדר והמועל מקצועי, ואף אחת מהן לא מעלה על דעתה שהיא בוכה, כי השטן דקר מילותיו בליבה. כמובן שבערב הוא התנצל ואמר שהוא לא התכוון ושהוא היה לחוץ מהברית והיא לא צריכה לקחת את זה כל כך קשה כי הוא ממש לא התכוון ולא צריך להתרגש מכל מילה. והיא אמרה לעצמה שזה רק מהלחץ והעבירה והדחיקה וסלחה ולגמרי לגמרי שכחה. אחרי שנתיים נולד עוד ילד וכבר כעבור שנה נולדה בת והם מצאו את עצמם בדירת הרווקות הקטנה עם 3 ילדים. ועם הזמן נאור הפך לגבר אלים כלכלית. היה דיסוננס גדול בין הדמות השרמנטית והנדיבה שהוא הפגין כלפי חוץ, לבין מה שהוא עשה לה בבית. גליה בקושי עבדה בין הריונות ללידות, והיה לה כרטיס אשראי שלו שהוא שלט בו באופן מלא. הוא הגביל אותה בקניות בסופר, הוא לא הסכים להחליף ריהוט ומוצרי חשמל או לעבור דירה, וכשהמקרר התקלקל בשיא הקיץ, הוא לא הסכים לקנות חדש, למרות שזה היה מקרר ישן, ואמר שצריך לחכות לטכנאי שנקבע רק לעוד 3 ימים. ולא היה אוכל בבית, וגליה נסעה עם הילדים לאימא שלה במכונית המקרטעת שנותרה לה עוד מימי רווקותה. ונאור נשאר בבית והזמין אוכל לעצמו, והוא גם קנה לעצמו ג'יפ וולבו, ואמר שמספיק רכב משפחתי גדול אחד. למרות שבפועל היא זו שהייתה אחראית על ההסעות של הילדים כל השבוע, הוא השתמש בג'יפ. והיו גם השפלות והקטנות, לצד רגעים מאושרים, הוא לא אדם רע. יש לו רק קטעים כאלה שיוצאים ממנו רוע, היא אמרה לאחותה, שדווקא סברה שאין בו טיפת טוב לב וראתה אותו כמו שהוא. נרקסיסט עם מלא מלא מסכות. כשנהיה רע מדי, גליה ביקשה שילכו לטיפול זוגי, והוא דווקא הסכים, אבל הוא הפך אותו לזירת התגוששות מדממת, כשהוא דקר את גליה בלב ואמר, נו נו, תספרי שאת ילדה עזובה ומוקה, ושהילדות שלך דפקה אותך לגמרי, ושאת לא יודעת להיות אימא, כי לא הייתה לך בבית דוגמה טובה. ובכל פעם היא יצאה משם בוכה, כי הוא הצליח להקסים את המטפלת הזוגית, שאמרה לה שהיא צריכה לעבור תהליך וללכת לטיפול. וגליה חשבה שהיא מצדדת בו, וגם היא חושבת שהיא תפוקה, ולא הבינה שהמטפלת בעצם שולחת אותה לחזק את עצמה כדי שתוכל לברוח. בשלב הזה, גירושים הפחידו את גליה יותר מהמוות. כשהבן הקטן היה בן שנה, גליה התחילה לעבוד בחברת ביטוח גדולה. לא היה לה קל, כי היה ברור שאם אחד הילדים חולה, היא צריכה למצוא סידור או להישאר איתו בבית, והייתה לה בוסית שעשתה פרצופים על כל דבר ורדתה בה, וכשהיא סיפרה לנאור, הוא אמר שהוא מבין את הבוסית שלה, כי באמת לפעמים גם אותו היא משגעת. בכלל כך הוא אמר, הוא לא בטוח שהיא בנויה לעבודה הזאת. כשהבוסית קודמה מתפקידה, גליה התחילה לפרוח בעבודה. הדברים התחילו להסתדר, היא צברה ותק והיא צברה ניסיון והיא הייתה מוערכת ובהמלצת מנהל האגף היא עמדה להגיש מועמדות לתפקיד מנהלת מחלקה. בבית נאור דאג באופן שיטתי לומר שהיא חיה בסרט שהוא ממש לא חושב שהיא מתאימה ושתכף הם יבינו שם שבסופו של דבר מאחורי הפסון שלה והחליפות שהיא לובשת לעבודה היא בסוף בסוף מאחורי הכל ילדה מוכה שלא יודעת ולא יכולה לנהל אנשים. וגליה התנהלה בדיסוננס קשה. מצד אחד, היא באמת הייתה טובה במה שהיא עשתה. מצד שני בבית היא עברה במשך שנים תהליך של מחיקת הערך העצמי, שגם ככה היה פגוע עוד מילדות, והיא לקטה בתסמונת המתחזה, והייתה בטוחה שתכף הם יבינו שהיא לא באמת כל כך מוצלחת כמו שהם חושבים. והיא חשבה לוותר על אופציית הקידום, אבל מנהל האגף שלה קרא לה לשיחת חתך. ובשיחה הזאת היא אמרה לו שהיא מתלבטת אם להגיש מועמדות, והוא הסתכל עליה ושאל ככה, תגידי, מישהו בבית אומר לך שאת לא מספיק טובה? היא נדמה. זו לא הייתה אמורה להיות שיחה אישית, והיא נדמה גם מההפתעה וגם מהדיוק של השאלה, והיא עיננה והריסים שלה מלאו דמעות, והוא המשיך ואמר ככה, אני מכיר טיפוסים כאלה שלא יכולים לראות את האישה שלהם פורחת, אבא שלי היה כזה ואני מזהה את זה מקילומטרים. אני מבקש ממך שתגישי מועמדות. את הרבה יותר טובה ממה שאת חושבת. היא עננה שוב והוא לחץ לה את היד. ואחרי השיחה הזאת היא לא הצליחה לתפקד. לפעמים משפט אחד שבא ממקום לגמרי לא צפוי, מרים את המסך שחוצץ בינך לבין המציאות כמו שהיא. ואז כשהמסך עולה, את רואה הכל והיא ראתה הכל. את האלימות הרגשית והכלכלית ואת השטן שהיה חבוי בתוכו וידע לדקור לה בנקודות הכי חשופות וברגעים הכי פגיעים והיא ידעה שהמטפלת הזוגית צדקה והיא צריכה ללכת לטיפול ולהתחיל תהליך שיאפשר לה להתנתק. היה לה הכי קל להתנתק ממנו רגשית. האמת שכבר שנים היא לא אוהבת אותו אבל היא לא העיזה להודות בזה אפילו בינה לבין עצמה. הפחד הכלכלי ריתק אותה. החיים לימדו אותה לחיות בצמצום עם גבר עשיר. הם גרו שנים באותה דירת שלושה חדרים שלו, ולא היה להם שום דבר משותף. והיא חששה להיזרק לרחוב עם שלושה ילדים, וידע שהמשכורת שלה לא תספיק גם כדי לשלם שכר דירה. הישועה הגיעה דווקא מאחותה. אחותה היא רופאה שמרוויחה סכומים גבוהים ונשואה באושר לגבר מצליח, והייתה להם דירת ארבעה חדרים בגבעתיים, שבמשך שנים הייתה מוזכרת. וכשהיא סיפרה לאחותה מה עובר עליה, אחותה מיד הציעה לה לעבור להתגורר בדירה הזאת. היא אמרה לה, אנחנו לא באמת צריכים את השכירות הזאת, תגורי שם כמה שתרצי. וככה אחותה ניסתה לרפד לה את הדרך החוצה. מלכה, אבל היא עדיין חששה והיא ססה וחשבה על זה, והיא לא הצליחה לראות את עצמה גרושה. ואז היא קיבלה את התפקיד, מנהלת מחלקה. בבית הוא לא הצליח לפרגן לה. במקום לומר מזל טוב ובהצלחה, הוא אמר, אני מאוד מקווה שעכשיו שאת חושבת שאת בוסית גדולה, את לא תתעלמי מכל הבית ומהילדים. והוא לא אמר מילה טובה. אבל מה הוא עשה? הוא שלח בקבוצת הוואטסאפ של המשפחה המורחבת שלו את ההודעה שהיא קיבלה והעבירה לו, וכתב, גאה באשתי התותחית. וכולם פרגנו לה וכתבו שהיא פשוט אישה מושלמת. והיא לא ענתה ולא הגיבה. היא יצאה מהבית והיא הלכה לבד לבית קפה, שמה את הטלפון על מצב טיסה, והזמינה לעצמה כוס יין, והתחילה לדמיין איך זה יהיה לחיות בלעדיו. ופעם ראשונה שהיא ראתה בבירור, ופתאום לא היה שם פחד. היא חשבה שאולי היא מוכנה. וכשהיא חזרה הביתה, הייתה מריבה קשה, הוא לא הבין לאן היא נעלמה, ושאל אם היא בוגדת בו, ואמר שהיא אישה רעה וכפויה טובה, שלא יודעת לומר תודה כשמפרגנים לה. במקום לשתוק כהרגלה, היא אמרה, אתה ממש לא מפרגן לי, אתה דורך עליי. הצביעות הזו שלך, שאתה כותב גאה באשתי התותחית בקבוצה ובבית, עושה לי מוות שחור על כל שורה באשראי, ואומר שאני חושבת שאני בוסית גדולה, וכל הזמן אומר שאני אמא גרועה. הצביעות הזאת מגעילה אותי, אתה מגעיל אותי, אני לא רוצה לחיות איתך יותר. וואלה, הוא אמר, יודעת מה? את יכולה לקום ולקחת את הדברים שלך ולעוף, הילדים לא הולכים לשום מקום. זו תגובה נרקסיסטית מאוד 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 צפויה. למחרת היא הייתה אצלי עם אחותה מאוד נחושה, מאוד רגועה. הגשנו בקשה ליישוב סכסוך ושלחנו לו מכתב הזמנה למסע ומתן. זה הגיע אליו עם שליח. שעה אחרי שהוא קיבל את המכתב הוא סימס לה, את האישה של חיי, אני אוהב אותך, מה את עושה? היא לא ענתה.